טוב, שלום, שנה טובה. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה. יש הרבה סוגיות לברר. זה לא דבר של מה בכך שאנחנו יכולים להתחיל עכשיו חשבון חדש. בהרבה תחומים היינו רוצים להתחיל חשבון חדש. יש לנו עכשיו עם השנה החדשה הזדמנות לכך. באופן פרטי אישי, גם באופן ציבורי לאומי. זו הזדמנות שכמובן אסור להפסיד. והמטרה היא בשיעור הזה לנסות לפי מיעוט יכולתנו לנסות לעשות חשבון חדש. זה אחרי סיכום של שנה שעברה עלינו עם כל מה שהיה קרוב בזה. זה הזדמנות לראות אם אנחנו יכולים לגשת לשנה החדשה מתוך כוחות מחודשים, מחשבות חדשות שיעזרו לנו למלא תוכן את השנה החדשה הממשמשת ובאה. יסוד הדברים שאני אומר עכשיו מתוך ספרו של הרב יצחק מירסקי, הגיוני הלכה, ונשתדל כמה שאפשר לברר את הדברים, להרחיב אותם עד כמה שידנו משגת. הגמרא במסכת ראש השנה בדף למדבט, המדבט אומרת, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? שירה באופן פשוט הכוונה להלל. מדוע שואלים מלאכי השרת, אף על פי שראש השנה זה יום טוב, יום הכיפורים זה שבת, שבת שבתון, למה אין הלל? אמר להם הקדוש ברוך הוא, ענה למלאכי השרת תשובה, מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה? איך ייתכן? איך יכול להיות ששופט כל הארץ עכשיו עומד על מדין והם עכשיו יגידו שירה? הרי כשנכנסים לדין יש אימת הדין. איך יגידו שירה? איך יגידו הלל? זה לא מתאים, זה לא שייך. אנחנו רוצים לברר את הביטוי הזה, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. מה זה ספרי חיים וספרי מתים? באופן פשוט, איך שהדברים נתפסים, ספרי חיים זה הספר שבו יהיו כתובים אלה שיחיו. אלה שעכשיו בראש השנה יהיו כתובים לחיים. על זה אנחנו באמת מתפללים לעשרת ימי תשובה, כותבנו לחיים. ואם אנחנו נלך על הקו השווה, מה זה ספרי המתים? אלה שחס ושלום, חלילה וחס, יהיו כתובים לא בספר החיים, על פי החלטה אלוקית. ככה נראה באופן פשוט שזאת המשמעות של ספרי חיים וספרי מתים. אבל לכאורה יש קצת קושי בהבנה הזאת, כיוון שדי להגיד ספרי חיים, כי מי שלא יהיה כתוב בספר החיים, אז מובן מאליו שהוא יהיה כתוב בהפך מזה. ועל זה יש חידוש גדול של רבי חיים מוולוג'ין. רבי חיים מוולוג'ין הסביר שמה שכתוב ספרי מתים זה לא הכוונה הספר שבו יהיו כתובים אלה שנגזרה עליהם מיתה חלילה בשנה הקרובה, אלא זה ספרי מתים, כפשוטו. הספר שבו כתובים המתים. המתים, הכוונה, אלה שכבר מתו. אז נשאלת השאלה, מדוע בכלל צריך לפתוח את הספר הזה בראש השנה? אלה שכבר מתו, מתו. ואלה שכבר מתו, נידונו. ומה שהיה צריך להיות נגזר עליהם, כבר נגזר עליהם. למה צריך באמת לפתוח ספרי מתים? לפניו, לפני ריבונו של עולם, בראש השנה. זאת השאלה שנשאלת על פי פירושו של רבי חיים מוולוג'ין. מה המשמעות של ספרי מתים שנפתחים בראש השנה, כשהכוונה, המשמעות היא הספר שבו כתובים אלה שכבר מתו? מה זה אומר? ואולי יש מזה משהו ללמוד לחיים, דווקא להבין מדוע בראש השנה נפתחים הספרים האלה לפני ריבונו של עולם. אולי אפילו זה פשט המשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כל באי עולם זה כל מי שפעם בא לעולם, בין החיים בין המתים. ככה כתוב במשנה בראש השנה. מה יש לדון את המתים? התשובה על השאלה הזאת ניתנה על ידי אחד מרבותיו של הרמח"ל, רבי יצחק למפרונטי, שבערך נפטר לפני 250 שנה, בעל הספר פחד יצחק. והוא מסביר ככה בספרו פחד יצחק, מסביר שבעצם יש שני סוגים של מעשים אצל האדם. יש סוג אחד של מעשה שכשהאדם נפטר הסתיים המעשה, עם הסתלקותו של האדם מן העולם. בזה אין לאדם כבר כוח לפעול, כוח השפעתו על העולם הסתיים. יש דברים שבאותו רגע שאדם מסתלק מן העולם, באותו רגע נפסקה הפעולה. זה סוג אחד של מעשים שאדם עושה. הרשימה מאוד ארוכה, כן. אדם חי, אני יודע מה, עושה מלאכה מסוימת, באותו רגע שהוא נפטר מן העולם, אז זהו, אין כבר אותה מלאכה. אבל יש סוג שני של מעשים. סוג שני של מעשים, אלו המעשים שכוח השפעתם עם הסתלקותו של האדם מן העולם, כוח השפעתם לא תם. בכלל לא תם. לפעמים אפילו ייתכן שאחרי שהאדם נפטר מן העולם, כוח ההשפעה של המעשים שהוא עשה הולך וגדל, הולך וגובר. זה בכלל מעשים כאלה שהחשבון איתן רחוק מלהסתיים עם פטירתו של האדם. הדבר הזה יכול להיות בין לטוב, בין למוטב. כלומר, ייתכן שהאדם יעשה מעשים כאלה, תהיה לו השפעה כזאת, שהשפעתו אחרי פטירתו תהיה ניכרת לזמן מאוד ארוך. שהשפעתו אחרי פטירתו תהיה ניכרת לשנים ולפעמים לדורות. לפעמים זו השפעה שהיא שלילית, ולפעמים זו השפעה שהיא חיובית ומאוד חיובית. עם המעשים האלה, הדין עם האדם שפעל את המעשים האלה, הדין לא נגמר עם פטירתו של האדם. כלומר, כשאדם נפטר מן העולם, אז הוא נידון על אותם המעשים שעם פטירתו כוח השפעתם תם. זהו, אתה נידון על מה שעשית. אבל מה קורה עם אותם המעשים שעם פטירתו של האדם מעשים עליה עוד יפעלו רבות? למשל, ניתן דוגמה. חינוך. כשאדם מחנך את ילדיו, את תלמידיו, זה לא מעשה החינוך שמסתיים עם פטירתו של האדם. אם אדם חינך והייתה לו השפעה שלילית, ההשפעה הזאת יכולה להיות ניכרת במשך זמן רב. ולא רק מה שהאדם השפיע בעצמו על זולתו, אלא אחר כך מה שיהיה מכוחו ומכוח כוחו ומכוח כוחו במשך שנים רבות. כמו שהקדוש ברוך הוא שיבח את אברהם אבינו, שהוא חינך את בניו אחריו לעשות צדקה, לעשות חסד. כוח השפעתו של אברהם אבינו לא הסתיים עם פטירתו של אברהם אבינו מן העולם. ההפך, ככל שהזמן הלך וחלף, כוח השפעתו של אברהם אבינו הלך וגדל. זה בכלל דבר שלא הסתיים עם הסתלקותו של אברהם אבינו מן העולם. אנחנו יכולים להכיר את זה בזרו אחריו. שלוש מידות באומה הזאת, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, חינוך למידות מסוימות שהאבות חינכו את הבנים. ויש גם הפוך. יש גם מי שקלקל מאוד. יש מי שכוח השפעתו הרעה, הכוח הזה ניכר זמן רב. לוקח המון זמן להתגבר על זה. אומר רבי יצחק למפרונטי, בעל פחד יצחק, על זה ספרי מתים נפתחים בכל ראש השנה. על זה. על מה שהאדם ממשיך להשפיע בעולם. מכוחו. אותם הדברים שבעולם עדיין נעשים מכוחו. מכוח כוחו. זה חשבון שלו נגמר. לא מצד חיובו של האדם, אם חלילה וחס הייתה לו השפעה לא טובה. וקל וחומר, הרי מידה טובה מרובה ממידת פורנות, קל וחומר, אם האדם פעל טוב, והמעשים שלו משפיעים לזמן ארוך, לדווח ארוך, ודאי וודאי שבכל ראש השנה וראש השנה מזכים אותו. מזכים אותו בדברים הטובים שנעשים בעולם מכוחו. לכן, בכל ראש השנה וראש השנה, לא רק ספרי חיים נפתחים לפני ריבונו של עולם, אלא גם ספרי מתים. הקדוש ברוך הוא מחזיק את החשבון. כמובן רק בורא עולם יכול להחזיק חשבון כזה, לראות מהו כל דבר טוב שנעשה ומכוח מי הוא נעשה ואחרי כמה זמן הוא נעשה. אבל ריבונו של עולם מחזיק את כל החשבון הזה. ואם דבר טוב קורה בעולם מכוח השפעתו של אותו אדם, ודאי שהקדוש ברוך הוא מזכה את הנשמה הזאת במה שהוא עשה, במה שהוא פעל, במה שהוא השפיע. זה לא נפסק. זה מה שאנחנו כל הזמן מזכירים. בעצם כשאנחנו מתייחסים לאבותינו, אנחנו לא רק באים להגיד שיש לנו איזה ייחוס, טוב ייחוס, ויכול להיות שאתה בכלל לא קשור לזה. בסדר? אתה כבר התרחקת? לא. אנחנו בעצם יודעים שכוח השפעת האבות עלינו. כן. טוב, אז גם זה חשבון, זאת אומרת, עד כמה באמת האדם מתכוון וכמה כוח השפעתו, כי כמובן דבר שנעשה בכוונה, יש לו כוח השפעה הרבה יותר גדול, כידוע. זה סוד האווירה בשוגג ובמזיד, שאווירה במזיד היא הרבה יותר חמורה בגלל שכוח השפעה של, לשלילה של אותה אווירה, כוח הזה הוא הרבה יותר חזק. כי נעשה מתו רצון. כל דבר שהרצון מעורב בו, אז יש לזה כוח הרבה יותר חזק. ואני משער שדבר שנעשה שלא בכוונה, זה כוח השפעה מאוד מוגבל. אבל הנה חינמי. מגלגלים זכות על ידי זכאי, ואם באמת דבר טוב קורה בעולם, אפילו שבאמת אולי האדם לא יתכוון לכתחילה לדבר הזה, מכל מקום עכשיו אפשר לזקוף את זה לחשבונו הטוב. אין סיבה. על זה מביא פחד יצחק הערה נפלאה על מנשה המלך. מנשה המלך, כידוע, חטא והחטיא את ישראל עד מאוד. כמו שכתוב בספר מלכים, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים, ויתם מנשה לעשות הרע, ויחתי גם את יהודה בגילוליו. מנשה המלך, כידוע, חטא עד מאוד, והוא גם יחתי. הוא יכשיל אנשים בעבודה זרה. ובאמת התנ"ך מעריך בתיאור הדברים הלא טובים שעשה מנשה המלך. במשך זמן רב. מלכותו של מנשה המלך נמשכה במשך תקופה ארוכה דווקא. הוא מלך 55 שנים, מלך שמלך הרבה מאוד זמן. זמן תקופת מלכותו של מנשה המלך הייתה, המלכותו הייתה ארוכה מאוד. טוב, אבל מסתבר שמנשה המלך עשה תשובה. ככה כתוב בספר דברי הימים. בספר דברי הימים מסופר, ככה כתוב, בדברי הימים בית, פרק למד ג', וידבר השם אל מנשה ואל עמו, ולא הקשיבו. ויבא השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשרו בנחושתיים, ויוליכו בבלה. פרק למד ג', וכהצר לו, וכשנהיה למנשה המלך מאוד צר, סבל מאוד, חילה את פני השם אלוקה. חילה מלשון להתחנן, לחלות פניו, ויקנע מאוד מלפני אלוקי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא האלוקים. אותו ביטוי שכתוב באליהו הנביא עם כל העם. אלה פלאים. תשובתו של מנשה המלך. מנשה המלך זה תשובה. ובאמת זה מתואר כאן כתשובה גדולה מאוד, נפלאה מאוד. עד כדי מצב שבו חזר מנשה לדעת כי השם הוא האלוקים. ממש. כמו שאליהו הנביא הצליח להביא את כל העם בקרמל בזמן אחיו. נפלא. אבל דבר מאוד מפתיע, שתשובתו של מנשה המלך לא נכתבה בספר מלכים. תשובתו זו של מנשה המלך היא לא מופיעה בספר המלכים. והשאלה היא למה? מה שקראתי עכשיו זה דברי הימים. השאלה היא למה? למה באמת הנביא לא סיפר? הרי ספר מלכים זה עיקר הספר של סיפור המלכים. את מה שעשו, את מה שעוללו ואת מה שקרה איתם. זה לא צריך לחכות. למה לא צריך לציין את התשובה המפליאה הזאת? באמת יכולה לשמש כדוגמה לכל אדם שחטא ויחטא. מי היה מאמין שמנשה יוכל לחזור בתשובה על מה שעשה? מה אתה אומר, חגי? היא הייתה נמוכה ביותר. לא בדיוק ככה זה מתואר עכשיו בדברי הימים שהייתה נמוכה ביותר. שקלו לו כל הקיצים. יש מי שחוזר מתוך דעת ויש מי שחוזר מתוך ייסורים. אבל זה תשובה. עד כדי מצב שבו באמת, כמו שאנחנו שמענו, וידע מנשה כי השם הוא אלוקים, הקדוש ברוך הוא, קיבל את תשובתו. אמנם חזל מתארים את התשובה הזאת כדבר שהיה קשה ביותר, כי אחרי כל מה שהוא עשה, כל שלושת העבירות יארג ואל יעבור החמורות בתורה. לא היה דבר אחד שהוא הניח. ולא רק שהוא חטא, הוא גם וזה לא שהתנך מסתיר שהוא עשה תשובה. גם את מדרגת התשובה שלו. אחד יצחק מתרץ תירוץ מאוד מיוחד לקושיה הזאת. לשאלה הזאת. למה בעצם תשובתו של מנשה המלך לא הוזכרה בספר מלכים? למה אנחנו היינו צריכים להמתין עד לספר דברי הימים? תשובתו היא שאומנם מנשה המלך בשלב מסוים הפסיק לחטוא וחזר בתשובה. כמה אתם חושבים, כמה שנים מתוך 55 שנים, כמה זמן מנשה המלך חזר בתשובה? מתוך 55 שנים של מלכות, מה אתה אומר? כמה חודשים? נכון? כמה חודשים? מתוך 55 שנות מלכותו, מנשה המלך היה 33 שנים בתשובה. זה לא מה שחושבים. לא מדובר בתשובה קטנה. רוב שנות מלכותו, מנשה המלך היה בתשובה. 33 שנים מתוך 55. ככה כתוב בחז"ל, ואז צריכים לשאול את השאלה, אז אם לא מדובר בתשובה קטנה. לא, שאנחנו עכשיו עסוקים, טוב, כמה ימים לפני שהוא נפטר מן העולם, אז הוא נזכר לחזור בתשובה. אבל פי שהרמב״ם כותב שגם אם אדם יחזור בתשובה ברגע האחרון בחייו, תשובתו תתקבל ברצון, והוא יצא צדיק מן העולם. אבל מנשה, מתוך 55 שנות מלכותו, והדברים שמתוארים על חשבונו, הם לא דברים פשוטים ולא דברים קלים. אבל 33 שנים כן היה בתשובה. נו, אז אם רוב שנות מלכותו של מנשה המלך היה בתשובה, אז לא צריך לציין את זה? מה? לא, כנראה שזה לא העניין. השאלה מה העניין? מה את אומרת? זהו. אמנם הוא חזר בתשובה, אבל מנהיג כמו מלך יהודה שחוטא ומחטיא, זה משאיר צלקות. זה לא דבר של מה בכך, זה לא אחד שאף אחד לא מכיר אותו וחוטא, ובראש השונה וביום הכיפורים הוא יעשה וידוי, ואולי אף אחד אפילו יודע מה הוא עשה, ואז הקדוש ברוך הוא ימחול לו על הלבונותיו, וזה גומרים עניין ואפשר להיכנס לשנה טובה. זה לא בדיוק ככה. כשאדם כמו מנשה המלך חוטא, כל המלכות מקצה עד הקצה מזדעזעת מזה. אם מי שעומד בראש חוטא, אז כל הגוף חולה. כי אם הראש חולה, אז כל הגוף חולה. וכשמנשה חטא, הרבה למדו לחטוא. וכשמנשה לימד לחטוא, כי כתוב שהוא חטא והחטיא, למדו ממנו לקלקל. למדו ממנו להשחית. נו, כמובן, לתקן עכשיו השפעה שלילית, ללמד מישהו לשקר, זה לא לוקח הרבה זמן. אחר כך, לחנך אותו חזרה להיות דובר אמת, שנים. מה שאתה יכול לקלקל ברגע, מה שאתה יכול להרוס ברגע, אחר כך אתה צריך בשביל זה שנים של תיקון. ילד יכול ללמוד לשקר בן רגע. מספיק שפעם אחד אבא שלו אמר לו, אם אתה תקבל ציון טוב, תקבל ממני ארטיק. קיבל ציון טוב, ואבא שלו אמר לו, בסדר, פעם הבא. אבא מבטיח ולא מקיים, גם אני למדתי. גם אני למדתי. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין. מנשה, הוא חזר בתשובה אחרי 22 שנות מלכותו. אבל אלה שלמדו ממנו לחתו, וכמובן לא היו להם גם כוחות הנפש, היו למלך מנשה. הם המשיכו לחתו עוד זמן רב. וההשפעה השלילית של מעשיו ניכרת עוד תקופה מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. כשמלך חוטא זה בכלל לא פשוט. הדברים ניכרים עוד זמן מאוד רב. מנשה סוף שנות מלכותו, 33 שנים, רוב שנות מלכותו, הוא נקי מחטא ועוון. בספר מלכים לא תשמע על זה כלום. חכה. למה אני אחכה? חכה לספר דברי הימים. למה דווקא לספר דברי הימים? כי ספר דברי הימים נכתב על ידי מי? על ידי מי? על ידי עזרא סופר ואנשי כנסת הגדולה. בזמן עזרא הסופר ואנשי כנסת הגדולה, זהו, אין כבר עבודה זרה. שחטו אותו, את היצר של עבודה זרה. רק אז, מתחיל להיראות התיקון של מה שמנשה המלך בזמנו קלקל. היה צריך לחכות עד סוף בית ראשון, חורבן בית ראשון, גלות בבל, שיבת ציון, עזרא הסופר ואנשי כנסת הגדולה, אפשר עכשיו לגלות שמנשה המלך חזר בתשובה. כי תשובתו היא לא רק תשובתו. אני עכשיו יכול להזכיר את תשובתו של מנשה המלך כשהדור מתחיל להיתקן. וכל עוד הדור לא מתחיל להיתקן, כל שנה על חשבונו מה שהדור חטא. מדהים. כן. טוב, זה חשבון באמת גדול. איך יכול להיות שכל כך היו רודפים אחרי עבודה זרה, וכמובן מנשה המלך בא לתקן איזשהו רושם שאולי זה מפחיתות שחטו. זה נכון. באמת הם לא חטו מרוב פחיתות. יש חטאים שנעשים מרוב גדלות. יש דבר כזה. יש חטאים שנעשים לא בגלל שאדם הוא אדם קטן ורדוד ונמוך. יש חטאים שנעשים בגלל שלאדם יש המון כוחות. מה שמנשה המלך התכוון לגלות לרבה שהיא מחבר הגמרה, זה שהחטאים שנעשו בדורות האלה היו מרוב כוחות. ולא תמיד מי שניחן בהרבה כוחות יודע בדיוק איך לכוון אותם. לפעמים הכוחות האלה מתפרצים וצריכים גדלות עצומה כדי לכוון את הכוחות למטרות טובות. אבל זה נעשה. סוף סוף זה כתוב בתנך שחטאו והחטיאו. לא כתוב בתנך שבאמת לא מחשיבים להם את החשבון. מחשיבים להם את החשבון. מה שנעשה באופן שלילי נעשה, יש על זה רושם. אנחנו עכשיו שומעים ומבינים שכשבאמת כתוב שספרי מתים נפתחים בראש השנה, לא מדובר בכלל בדבר של מה בכך. מדובר בדבר מאוד רציני. מדובר בחשבון שהקדוש ברוך הוא מחזיק לדורות. אדם צריך לחשוב לא על המשמעות של המעשה לגבי ההווה רק, אלא הוא צריך כשהוא עושה מעשה, כשהוא חושב מחשבה, מדבר דבר מה, וכמובן עוסק בפעולה מסוימת, על המשמעות לא רק של ההווה הקרוב של מעשיו, אלא הוא צריך לחשוב על המשמעות לעתיד היותר רחוק. זה החשבון האמיתי שכל אחד ואחד צריך להחזיק. האם מה שאני עושה זה מעשה שהשפעתו תהיה חיובית לא רק עכשיו? יכול להיות שכרגע המעשה הזה נראה טוב, אבל עם פרספקטיבה של ההיסטוריה לא בטוח. ועל זה בא חשבון. החשבון האלוקי הוא חשבון של קווים ארוכים, לא קווים קצרים. כשרבותינו עסקו בתורה, בלפרש את התורה, בלהתבונן מה תהיה השפעתם על הבנת התורה, הם הסתכלו, הם התבוננו והבינו וראו מה תהיה השפעתם על הדורות הבאים. לכן כל דבר אצלם נשקל בשקל הקודש. כן. ודאי, זה בדיוק החשבון, נכון, אתה אומר מאוד נכון. אנחנו צריכים לדעת שככל שחשבון הוא יותר אלוקי, הוא יותר ארוך. חשבון אנושי זה חשבון קצר, חשבון של קדושה זה חשבון ארוך, זה חשבון של תיקון לזמן רב, ולפעמים חלילה גם ההפך. כן. נכון. רואים את זה בכל הסיפורים. מנשה המלך לא היה עושה תשובה. אתה חושב שבסוף את החוטא ומחטיא היה בא לידי תיקון? גם התיקון בסופו של דבר בא מכוחו של מנשה המלך. גם מה שחזל מספרים לנו, שבסוף תקופת האמוראים, כשרבשי התבטא בצורה שהייתה נשמעת ממנה איזשהו זלזול כלפי המלאכים, זיקו אותו בגילוי של מנשה המלך לבוא ולהוכיח אותו, בזה שמנשה המלך בא להראות לו שההלכה, הלכה, מחבר התלמוד, לא ידע בלי מנשה המלך. מותר ללמוד הלכה? מאחד שחוטא ומחטיא? את ההלכה מאיפה לוקחים את המוציא? למדו ממנשה המלך. ככה רבשי לימד בישיבה שלו בשן משן המלך אחרי מאות שנים. מותר ללמוד מחוטא ומחטיא? אבל זה בדיוק הסוד. שמנשה המלך, אחרי שתיקן את מה שתיקן, ואחרי שכוח השפעת התיקון שלו ניכרת בכל הדורות שבאים לאחר מכן, מכוחו ומכוח כוחו מתחדשת מן השמיים הבנה בסוד עמוק, שאמר על מסביר בנצח ישראל. מאיפה לוקחים את המוציא דווקא? זה בוודאי שזה נכון מה שאתה אומר. ודאי שכוח ההשפעה של התשובה הוא כוח עצום. גם התשובה היא לא עובדת על על ההווה בלבד. ודאי שלא. כשאדם עוסק בתשובה, הוא מתעסק בכמה נקודות טובות הוא הולך לקבל בראש השנה הקרוב? הוא מתעסק ב, כמו שבעומק החטא, יכול להיות שיש פה השפעה שלילי שניכרת לדורות, בעומק התשובה שלו, כל זה מתהפך עכשיו לדבר טוב שיום אחד יצמח ויתגלה כדבר נפלא, בגלל שהכוח שפעם הוא הוציא לשלילה, עכשיו הוא מגלה את זה לחיוב. ומנשה המלך עכשיו הופך להיות מלווה אותנו, החל מרבשי, כמי שמלמד הלכה לדורות, וכי מי שבא ומגילה לנו את המדרגה של המלכים הראשונים שבבית ראשון, שאנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס את המדרגה הנשמתית שלהם. אבל בוודאי שאם מנשה המלך לא היה חוזר בתשובה, מנשה לא היה מקבל מקום כזה מכובד של מי שיבוא ויחזיר את ההבנה במדרגה הנכונה של אלה שעמדו בראש מלכות ישראל. זה מכוח התשובה שלו. הוא יחזיר כבוד למלכות ישראל. על פי זה אפשר להבין משנה במסכת אבות. עקביה בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה וכולי, ואחר כך בסוף המשנה כתוב, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הגאון מבינה על המשנה הזאת שאל שאלה. כן. המשנה הזאת נמצאת בסוף אבות. בפרק ג' משנה א'. שואל הגאון מווילנה, מה זה ליתן דין וחשבון? דין זה לפני חשבון? קודם כל חשבון ואחר כך דין. איך אומר התנא ליתן דין וחשבון? קודם כל ליתן חשבון, ועל פי החשבון יהיה הדין. תשובת הגאון מבינה היא כזאת. דין זה על העבירות שאדם עשה. חשבון זה על המצוות שהוא היה יכול לעשות בזמן שהוא עשה את העבירות. שני דברים. אנחנו חושבים שכשאדם צריך לעשות תשובה, הוא צריך לעשות תשובה על העבירות. טוב, בסדר, עבירות. באמת לא טוב. אבל תעשי חשבון גם על הזמן שיכולת לנצל בזמן שעשית את העבירה דברים נפלאים ועצומים. גם הרב קוק מסביר בעניה שמי שעובר עבירה בעצם ההפסד הוא כפול. א', הוא יורד במדרגה. שתיים, בעיה שנייה, הרי אם הוא היה נשאר במדרגה שהוא היה לפני שהוא חטא, הוא היה משם יכול לטפס מדרגה למעלה ממנה. אז כשאדם חטא עכשיו, איפה הוא מוצא את עצמו? שתי מדרגות למטה ממה שהוא היה. אז אומר הגאון מבינה ככה, על זה אומר התנא שהאדם צריך לדעת שהוא עתיד ליתן דין זה על מה שעשית, וחשבון על מה שהיית יכול לעשות, לטובה ולברכה. וזה גם מסביר לנו את מה שלמדנו לגבי ספרי מתים. דין, זה כמובן מה שנגזר על האדם כשהוא מסיים פרק תפקידו בעולם הזה. על זה הוא מקבל דין, הוא עומד לדין, כידוע. שואלים את האדם כשהוא מגיע ליום הדין שאלות, בודקים כמה הוא מילא את תפקידו. זה דבר אחד, מה זה חשבון? חשבון אחרי דין? שאלת הגאון מבינה. חשבון היה צריך להיות לפני דין, ולא דין ואחר כך חשבון. אבל על פי מה שהסברנו, זה מוסבר היטב. למה? דין, זהו. הסתלק האדם מן העולם, דין על מה שהוא עשה. אבל עכשיו מתחיל חשבון. חשבון על מה שבעולם ממשיך להיות נפעל מכוחו, מהשפעתו, מרצונו. זה חשבון. החשבון הזה הוא לא נגמר. החשבון הזה הולך ונמשך במשר דורות רבים. יש אנשים שאולי כמעט ולא הייתה להם השפעה. טוב, אז החשבון נגמר מהר. אבל ככל שהאדם הוא גדול יותר, אז החשבון הוא כמובן ארוך יותר. מי לומד תורה בלי רש"י? רש"י כתב את הפירוש שלו לפני 900 שנה, ואי אפשר ללמוד תורה בלי רש"י. חשבון. חשבון שכל הזמן מתארך לזכותו של רש"י, של הרמב״ם, של כל גדולי ישראל, שזיכו את הדורות בתורה, שלא רק שהיא הולכת ונשמרת, היא הולכת ומתברכת. כל שנה מגלים שעוד לא הבנתי את רש"י. זאת אומרת, רש"י רצה להגיד יותר ממה שהבנתי עד עכשיו. זה לא שלא הבנתי את רש"י. מה, לא הבנתי את רש"י? למדתי את רש"י בבית ספר. כן, אבל בעצם אני מגלה כל פעם שרש"י רצה להגיד יותר ממה שאני חשבתי. אז עוד חשבון. אז עוד על הרשימה של פירוש רש"י. וככה מעשים. רבי עקיבא, תמר בבח קורבה. צריך להילחם ברומאים. אבל רבי עקיבא זה לא הצליח. חשבון של מה? לא הצליח אז? לא הצליח היום? בני ישראל לא חזרו לעצמאותם מכוחו של אותו תנא שלימד שמלחמת עצמאות זה תורה? היו עוד עלולים לחשוב שמלחמת עצמאות, שלהילחם לטובת עצמאות ישראל, זה כמה אנשים שיש להם איזה מחשבות כאלה. רבי עקיבא אמר, לא, לא, זה תורה. אני תומך במלחמה של בר קורבה. טוב, רבי עקיבא תומך. אבל אתה יודע מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא, חז"ל אומרים שזה כל התורה שבעל פה. אז כל התורה שבעל פה אומרת שצריכים להילחם ברומאים. אבל זה לא הצליח. זה חשבון של הווה. זה לא חשבון של עתיד. זה לא פעולה שנמדדת בהשפעתה הארוכה, שאפילו היא כל כך ארוכה שבאותו זמן ובאותו הווה לא יכלו לשקול אותה. לא יכלו להבין אותה. חשבו שהיא סתם פעולה שהיא בלי משמעות, ההפך, אולי מסוכנת במידת מה. אתה לא שוקל את הדברים לפי דורות. לא התרגלת לזה, לא התרגלת לקווים הארוכים האלה של עם של נצח. וצריך להתרגל. ספרי מתים נפתחים בראש השנה. ובודקים לא רק את הדין, אלא גם את החשבון. את החשבון הארוך. כן, כן. אבל מה שאתה אומר, אני חושב שזה בדיוק מה שיתקן את כל החיסרון המתגלה בדרך כלל באדם. נחזור לבנאי הזה. ניקח את הבנאי. בא לעולם כדי להיות בנאי. כשהבנאי הזה בונה את הבית, אם הוא עושה חשבון של עובה, העיקר לגמור. ואם הבניין הזה יתמוטט בעוד יומיים, את שלי אני עשיתי. והבנאי הטוב, מה הוא עושה? אני בונה בית. לכמה זמן? מה זאת אומרת? 500 שנים? אלא זה לא פשוט לבנות בית שיחזיק 500 שנים. אתה צריך להתאמץ, צריך באמת לדאוג שהקירות יהיו מאוד ישרים. צריך לחפור עוד קצת כדי שהיסודות יהיו איתנים. אתה לא גומר את המלאכה צ'יק צ'אק. העיקר להתפטר מן העבודה ומן המלאכה. יש אנשים שזאת המחשבה שלהם. באותו רגע שאדם מעלה את החשבון לחשבון של דורות, כל הפרספקטיבה שלו משתנה. כל העשייה שלו משתנה. בדיוק ההפך מסיסמת אחריי המבול. בדיוק ההפך מאכול ושתו כי מחר נמות. בדיוק ההפך. אתה יודע? אולי באמת ישתמשו בבניין הזה בעוד 100 שנה. בעוד 200 שנה. אולי הוא ישמש כזכר לדורות עולם. ההפך? בכל תחום, בכל מעשה, בכל עניין, החשבון האמיתי של האדם לא צריך להיות חשבון קצר. אין תחום של חשבון קצר. היום כבר מתחילים, נו, אחרי שכבר ראו את הנזקים, צריך לדאוג לאיכות הסביבה ולנזקים שנגרמים לסביבה. לעוד 200 שנה. אדוני, עוד 200 שנה אתה לא תהיה כאן. כן, אבל זה לא יפה שאתה תעשה חור באוזון בשביל הדורות הבאים. זה החשבון האמיתי. זה מה שמחבר את האדם לנצח. זה גם מה שנותן לאדם תחושת החיים. כי תחושת החיים לא מסתדרת עם דברים שנגמרים מהר. דברים שנגמרים מהר נותנים לאדם טעם מר. באותו רגע יכול להיות שטעם, הוא נענה בן רגע. יכול להיות שיש לו ענה של רגע. אבל אחרי זה נשאר טעם מר. למה? כי אתה לא מחובר לקו של חיים. כי אתה לא מחובר לדבר מתקיים. כשאתה לא מחובר לדבר מתקיים, אז באמת אתה לא בספר החיים. יש מתים שכתובים בספר החיים. כי המעשים שלהם לא נגמרים, השפעתם טובה, היא לא נגמרת. הם כתובים בספר החיים. ספר החיים זה דברים שנשארים חיים וקיימים לעולם לטובה. זה צריך להיות החשבון האמיתי של האדם. אם כל אחד היה ניגש למלאכתו, לעבודתו, למעשיו, היה משתדל על פי העיקרון של הקווים הארוכים, איזה עולם היינו חיים? איזה עולם היינו חיים? אם אדם היה חושב על תוצאות מעשיו ביחס לזולתו, איזה עולם היינו חיים? כן. זאת אומרת, אתה אומר נכון, שהרבה פעמים קוצר רוח בחינוך יכול להביא לתוצאות בדיוק הפוכות. אם זה לא מתוך אהבה, ואם לא מתוך הכרת הנפש, ואם לא מתוך סבלנות, ואם לא מתוך חשבון לטווח ארוך, אתה צודק מאוד. כוונתך טובה זה בסוף יתגלה. אבל יחד עם הכוונה הטובה, למדנו בתחילת הכוזרי שהמעשה צריך להיות רצוי. אי אפשר לבנות את העולם רק עם כוונות טובות. להרבה אנשים יש כוונות טובות, אבל המעשה הוא לא רצוי. ובאמת מה שנשאר בסופו של דבר, זה הרושם השלילי של המעשה הלא רצוי. ככה מתחיל ספר הכוזרי. אתם חושבים שסתם רבי יהודה הלוי ככה התחיל ספר הכוזרי? בכוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. להגיד לך שאתה חי על המעשה ולא תוכל לפתור את עצמך בכוונה טובה. הייתה לי כוונה טובה. כן, הייתה לך כוונה טובה, בסדר גמור, כל הכבוד על הכוונה הטובה. כן, אני ניארתי על הכביש, הייתה לי כוונה טובה. זה גרם לתאונה והתוצאה הידועה. הייתה לי כוונה טובה. אדוני, כוונתך טובה וגם מעשיך צריך להיות רצוי. זה לא מספיק כוונה טובה. זה החשבון שאדם צריך לעשות. מה יהיו תוצאות מעשיו? כן. חשבון אלוקי בוודאי. לדעת את החשבון בסופו של דבר, זה בטח חשבון אלוקי. אבל החשבון האלוקי הזה לוקח בחשבון מה שאתה עושה. זאת אומרת, אדם יש לו סייעתא דשמיא גם במעשה. כשאדם רוצה לתרגם במעשה את הכוונה הטובה שלו, המעשה בדרך כלל יוצא גם רצוי, אם הוא מחפש לעשות את המעשה הנכון. אי אפשר לחשוב שאין סדר בעולם. אדם שמשתדל לעשות מעשה נכון, המעשה יוצא נכון. זה לא לחשוב שכשאדם משתדל לעשות מעשה נכון, יוצא לו מעשה לא נכון. לא נכון, הוא יוצא נכון. אם אתה תלמד אותו, אם אתה לא למדת להיות רופא, בבקשה אל תעסוק בניתוחים. זה לא יצא לך. אבל רוב רובם של הרופאים, ברוך השם, למדו רפואה כמו שצריך, יש להם כוונה טובה לרפות את החולים, והם מצליחים במלאכתם. וככה רוב העולם. כן. כן. כדי לחזק את ההשתדלות שלנו שתלויה במחשבה נכונה. ההשתדלות היא תלויה בהשקפה נכונה. האדם שבונה בית, יכול להיות שהבית בעוד 10 שנים יתמוטט ויהיה אסון כבד. למה? כי הוא לא חשב שהוא בונה בית לדורות. אם הוא היה אומר, איך אני בונה בית כאן שיחזיק מאות שנים? שאלו אותו, מה אכפת לך מאות שנים, אתה תהיה פה? זה לא החשבון שלי. אבל אני, כשאני ניגשתי למעשה, אני ניגשתי מתוך מחשבה של קו ארוך. ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך את הקו שלי. עשייתא דשמיא, שכולנו מצפים לה ומשתוקקים לה, היא באה מסייעתא דשמיא של נצח. כי ככל שאני מתכוון לדבר ארוך, ככה אני מתחבר לחשבון האלוקי שהוא ארוך. ואז עשייתא דשמיא יותר גדולה. עשייתא דשמיא יותר גדולה בדברים שאדם עושה לדבר ארוך, מאשר דברים שהוא עושה לדבר קצר. למה? כי המהות של החשבון האלוקי היא אריכות נצח. שנה טובה. Thank you.